גם כן תרבות.
ניסה כעת אל טבעון הפסטורלית, שם ביום שישי במרכז ההנצחה בגלריה לאומנות ישראלית, תיפתח התערוכה 73 מפת סימון הזיכרון, ובה למעלה מ-20 אומניות ואומנים שבוחנים את גבולות הזיכרון. מהו הזיכרון מהמלחמה ההיא? כיצד הוא משתנה עם השנים וגם על השבר של אז והרלוונטיות שלו לשבר של היום? שתי אוצרות יש לתערוכה, מיכל שכנאי יעקב והדוקטור שחר מרנין דיסטלפלד, שתיהן יתומות צהל, האחת איבדה את אביה בבקעת הירדן ב-1969, השנייה איבדה אותו עוד לפני שנולדה אפילו, הוא נהרג ביום השני למלחמת יום הכיפורים. הדוקטור שחר מרנין דיסטלפלד נמצאת איתי הבוקר, בוקר טוב לך.
אהלן.
תודה שאת נמצאת איתי הבוקר, ואני אצרף את מי שלצידך, האומנית משי קופלביץ' שמציגה בתערוכה המדוברת סרט בשם 1973, שבו היא משוחחת עם אביה, האומן אלי קופלביץ' שמציג גם הוא בתערוכה, שהיה חייל אז במלחמת יום הכיפורים. משי, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב.
תודה שאת נמצאת איתנו. שחר, אני אתחיל איתך ברשותך. כאשר מתחילים לעבוד על, 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 על תערוכה שכזו, מה שמים על הנייר דבר ראשון? מה אומרים לעצמך, מה אתן אומרות לעצמכם שאתן רוצות להשיג?
אני חושבת שמבחינתנו, גם מיכל וגם אני הרגשנו שקודם כל זה איזושהי סגירת מעגל מקומית, גם אישית, אבל נתחיל במקומית. מרכז ההנצחה, המקום שבו התערוכה נפתחת, הוא מקום שהוקם בעקבות מלחמת יום הכיפורים. הקריה איבדה 24 בנים, זה היה אז שוק מאוד גדול. האוכלוסייה הייתה קטנה, והקריה התגייסה כולה כדי להקים איזשהו בית של הנצחה, בית זיכרון.
זה יהיה הוגן לומר שהסבתא האישית שלך הייתה הרוח החיה מאחורי הקמת המרכז?
הסבתא והסבא שלי גם, סבא וסבתא שלי, לוסי ויעקב מרנין, היו בהחלט ממקימי הבית, אבל היו איתם כמובן משפחות נוספות, שעדיין חלקן מעורבות בבית, במרכז ההנצחה. ובעצם הרעיון הזה דגר בשקט, אפשר להגיד, איזושהי תקופה. לא אגיד שהיינו, ששתינו ססנו אלי קרב, זה נושא מאוד מאוד מורכב ורגיש, וגם אני באופן אישי ככה מאוד התלבטתי עם לגעת.
זו פעם ראשונה בביוגרפיה הפרטית שלך שאת מתעסקת במלחמה ההיא שאיבדת את אבא שלך?
אפשר להגיד, כן.
כי מה?
אם אתה רוצה עיסוק, מבחינת עיסוק תרבותי ציבורי, זה בהחלט פעם ראשונה שאני...
כי מה? כי הנחת את זה בצד? למה?
כי זה יותר נוח,
כן, זה בטוח, נכון.
זה יותר נוח, והחיים מאוד חזקים, וזה כואב, זה כואב, זה מורכב, זה קשה, זה תמיד, זה אף פעם לא הזמן הנכון. ופה פתאום כנראה גם החמישים הממשמש ובא שלי, כי אני עוד מעט חוגגת יחד עם המלחמה החמישים, ככה הביא אותי להרגשה שזה כן בסופו של דבר הזמן הנכון, וזאת כן החלטה בעיקר חשובה גם באמת במובן הציבורי לקיים תערוכה כזאת. לא הייתי עושה את זה בלי מיכל, כלומר לבד אין שום סיכוי שהייתי לוקחת פרויקט כזה על עצמי, אבל שתינו בעודנו גם
שתי יתומות.
קולגות ויתומות, זה היה מאוד ברור שהפרויקט הזה הוא יהיה פרויקט משותף, ושיש לנו גישה דומה, ויש לנו הבנה של מבט עיניים שבדרך כלל הוא מספיק כדי להחליט החלטות. כלומר, זה באמת עבודה משותפת.
יש בך גם כעס, שחר? גילית כעס במהלך העבודה על התערוכה?
אם יש בי כעס, זאת שאלה גדולה, זאת שאלה שבאמת במהלך החיים אני שואלת אותה מדי פעם אם יש בי כעס. אני חושבת שהיו תקופות בחיי שהיה בי כעס על מה שקרה, כעס על זה שזה קרה לנו, שזה קרה שניים, אבא שלי נהרג יחד עם אחיו באותו יום, באותה שעה, כלומר הם שניהם היו שריונאים שלא שרדו מהטנקים שלהם, כלומר, איש והטנק שלו שנפגע והם לא שרדו. אז כן, יש שאלות, יש כעס מסוים למה זה קרה לנו, אבל בתערוכה אני לא חושבת שפגשתי כעס, פגשתי יותר, פגשתי את עצמי במקומות שונים, אבל אני לא מרגישה שכעס היה שם בהכרח. הכעס, הייאוש, התסכול, קיימים אצלי בתקופה האחרונה עקב המצב, לאו דווקא התערוכה העירה כעס.
נדבר גם על המצב, או האם המצב מופיע גם בתערוכה המדוברת הזו, אבל אני רוצה לעבור אלייך ברשותך, משי קופלביץ'. הזכרתי שאת מציגה בתערוכה, את מציגה בו סרט קצר, חלקו תיעודי, חלקו אנימציה, חלקי האנימציה הם יפהפיים בצורה בלתי רגילה, קוראים לסרט 1973, ובסרט הזה את פוגשת את האבא הפרטי שלך, אלי קופלביץ', שמציג גם הוא בתערוכה. זה היה מדהים לראות את הסרט הזה, כי היה נדמה שאבא שלך בהתחלה חוסם אותך, כאילו, תעזבי אותי באמא שלך, את אמא מבקשת ממני עכשיו להעלות זיכרונות, עד אשר את מצליחה לפתוח אותו לגמרי.
נכון. זה היה נראה ככה, למרות שזה לא בדיוק מתאר את חיי היומיום שלנו, פשוט זה משהו שכנראה קרה בעקבות הכניסה של המצלמה לחיים שלנו, כי דווקא בחיים הרגילים שלנו הוא מדבר על המלחמה המון, ברמה של כמעט כל ארוחת ערב שאנחנו אוכלים, כל דבר מזכיר לו את המלחמה, והסיפורים, זה תמיד מגיע כאיזשהם אנקדוטות משעשעות, הוא לא מספר את זה כמו שהוא סיפר את זה בסרט. באמת מה שקרה כשבאתי עם המצלמה, הייתה בהתחלה איזושהי קצת התנגדות מול המצלמה, ולכן כשקלטתי את זה והורדתי את המצלמה, ואמרתי, טוב, זה יגיע באנימציה, הדימויים,
אז שזה הייתה הדרך להקל על תהליך העשייה עצמה?
זה היה פשוט נראה לי הכי טבעי, פשוט הנחתי את אפילו לא הבאתי מכשיר הקלטה, לקחתי את הטלפון שלי, שמתי על הקלט, ואמרתי לו, אבא, הפעם בוא תספר לי על המלחמה מההתחלה עד הסוף, איך זה היה. שכמובן אין התחלה וסוף, זה הכל איזה רצף מבולבל של אירועים, אבל משהו בזה שבאתי עם כוונה לעשות סרט, ובאמת באתי כבמאית, לא בתור הבת שלו, אז אני פתאום נאלצתי גם באמת להקשיב לסיפור ולדבעות שהוא מתאר, כי בארוחות ערב ובסיטואציות המשפחתיות יש בי איזה משהו שכל הזמן נאטם ולא הקשיב לסיפורים, וזה היה מין רעש לבן כזה שאני שומעת מאז שאני זוכרת עצמי, ואף פעם לא באמת מקשיבה. ופתאום כשהקשבתי, וגם כשהוא הבין שזה הולך להיות משהו, שהולך לקרות עם זה משהו, אז הוא פתאום, הייתי בטוחה שזה יהיה איזה דיאלוג כזה, וכשהוא נכנס לזה, גם רואים את זה בסרט, שהוא פשוט התחיל לספר את זה ברצף, והוא לאט לאט, כאילו כבר ממש חווה את זה, בזמן שהוא מספר את זה.
את מדברת על הזוועות שהבמאית שומעת, ואני תוהה, האם הזוועות שהבמאית שומעת, גורמים לבת לראות את האבא באור אחר?
כן, לגמרי, זה כאילו כל אחד מסתכל על אבא שלו כילד וגם עד גיל מסוים כמין כל יכול כזה וגיבור, מישהו שיכול, שפונים אליו שצריכים עזרה בכל דבר, ונראה לי גם כולם כאילו עוברים גם את התהליך הזה שבאיזשהו שלב ההורים מזדקנים ואתה פתאום רואה את הנקודות שבר שלהם, אז פה זה קרה, אבל כאילו אקסטרים, כי זה וגם זה דרך התגובה בציור, הייתי צריכה לאבד את זה, וציירתי אותו ממש כגיבור עם גלימה, גיבור על כזה עם גלימה צהובה, וברגע אחר הוא לוקח את הגלימה הזאת שהיא כאילו כוח על שלו, והוא מתכנס בתוכה, והוא מפוחד, ופתאום לראות את אבא שלי מפוחד פחד מוות, זה משהו שרק דרך הציור יכלתי להקל אותו בעצם.
חווית את הטראומה של האבא שלך דרך היצירה הזאת?
תראה, קודם כל, אבא שלי בכלל לא, הוא טוען שאין לו שום טראומה ואין לו שום פוסט-טראומה, והוא אומר, יש לי טראומה מאנשים שמסבירים לי שיש לי פוסט-טראומה. אז הוא מאוד מתנער מהמונח הזה. הוא אומר, אני בן אדם נורמלי ושפוי, ואני הולך לעבודה כל יום, הוא ירקן ביום יום, ובערב הוא כל יום מצייר, וסך הכל הכל בסדר. אז, וגם אני לא מתייחסת לזה כטראומה, אני מתייחסת לזה פשוט כחלק מהחיים, זה כזה, יש לי קצת הסתכלות על הכל, כאילו זה חלק מהטבע, וכאילו בגלל שגם גדלתי בקיבוץ דפנה, והרבה מהאומנות שלי זה סביב התבוננות בטבע ובתהליכים שקורים, אז אני מין כזה, אני לא רוצה להיות, אני לא איזה אמנית אקטיביסטית שבאה, ואני צריכה לשנות משהו, ועכשיו בא להגיד איזה מסר אנטי-מלחמתי. לא, אני מתבוננת על מה שקורה סביבי, חלק מזה זה מלחמות. גם גדלתי בשנות ה-90, בתקופה שהיה את כל הקטיושות, כן. והמקלטים וזה. אז כאילו עשיתי גם סרטים שמגיבים
כן,
לזה.
כן, כי זה לא פעם הראשונה שאת מתעסקת עם מלחמה. נדמה שאת, אני לא אומר אוהבת, כן, זו מילה גדולה מדי, אבל המלחמה, מושג המלחמה לגמרי נמצא בתוך היצירה שלך.
כן, זה מבחינתי פשוט חומר גלם של החיים, כמו שהטבע שסביבי הוא חומר גלם ליצירה שלי, אז זה לא איזו החלטה של אני רוצה להיות המייצגת של כל מלחמות ישראל באשר הן, זה פשוט, זה התגלגל לזה, כי רציתי פשוט לתעד את החיים שלי וליצור.
שחר, אחזור אלייך, כאמור, שחר מרנין דיסטלפלד, אומרת לנו משי שהיא לא מוצאת עצמה או תופסת עצמה אקטיביסטית עם רצון לשנות משהו, אבל את מרגישה בכל זאת שגם המצב, שגם ישראל של 2023 נכנס אל תוך התערוכה עצמה?
המצב נכנס כי הוא קיים. הרעיון של התערוכה נולד לפני המחאה, העבודות נולדו, נוצרו לפני המחאה. כלומר, התערוכה היא לא חלק מאיזשהו גל של אירועים שמגיבים למצב, אבל ברור שהמצב מהדהד, או יותר נכון, העבודות מהדהדות, משהו שקיים כרגע סביבנו. ואם אנחנו מדברים על כאב שקשה לבטא אותו, על תסכול, על תחושה של עיוורון מדברים שקורים סביבנו ואנחנו לא רוצים לראות או לפעמים לא יכולים לראות אותם עד הסוף. אם זה כמובן המחדל, כן, של ללכת שבי אחרי מנהיגים ולעומת היום שאנחנו אומרים אנחנו זה לא יקרה לנו שוב, אנחנו לא נהיה תמימים. אנחנו נשאר בעיניים פקוחות ונביט במציאות כפי שהיא, אז הדברים האלה הם בהחלט, בהחלט קיימים בתערוכה. זה ברור שהתחושה של, שאני הולכת להפגנות ויום אחר כך אני הולכת לעבודת האוצרות, זה ברור שאי אפשר לנתק את, אי אפשר לנתק את הדברים, את תחושת בעיקר התסכול, הייאוש, יש עכשיו את ההפגנה של לוחמי כיפור והמשפחות השקולות תחת הכותרת לשווא, כן? זה ברור שיש כאן שאלה גדולה לאן פנינו והאם כל זה באמת היה לשווא, מה שתחושה מאוד מאוד חזקה שקיימת, אני לא יכולה להתעלם ממנה. אבל אני חייבת להגיד שהתערוכה היא הרבה יותר מזה, זאת אומרת, התערוכה של של מפת סימון הזיכרון קראנו אולי באמת מפה, היא מפה שיש בה הרבה מאוד שבילים, והשבילים האלה הם מספיק מורכבים ומסועפים, גם בלי המחאה, זאת אומרת, גם בלי המצב המדורדר שהגענו אליו, ובתוך השבילים האלה אני חושבת שבאמת יש הרבה מאוד טעם לשיח, שהוא שיח חשוב עבור הציבוריות שלנו. היום
בוודאי.
בכלל.
אולי מילה לסיום שלך, משי, הזכרתי את עניין הזיכרון, זה גם מופיע בכותרת התערוכה. את חושבת שהזיכרון השתנה אצל אבא שלך במהלך השנים? הוא קיבל צורה אחרת?
אני חושבת שכן. זאת אומרת, הוא גם מצייר את הציורים שלו תמיד זה איזה שילוב של חוויות יומיומיות שלו, עם זיכרונות שלו מהמלחמה, ועם תגובה שלו לסצנת האומנות בארץ ובעולם, וזה משהו שהוא משתנה מדי יום, הוא מאוד מאוד חי. זה ממש, הפייסבוק שלו מתפוצץ מזה, הוא כל יום מעלה איזה 3 פוסטים עם כל מיני סיפורים ואנקדוטות מהמלחמה, וזה אף פעם לא ברור אם זה סיפור אמיתי או לא אמיתי. זה תמיד מיקס כזה.
מעניין. טוב, נשלח אתכם מאזינות ומאזינים לתערוכה 73, מפת סימון הזיכרון, במרכז ההנצחה בטבעון, בגלריה לאומנות ישראלית שם. נודה לשניכם, שחר מרנין דיסטלפלד ומשי קופלביץ', תודה שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה. תודה.